אני רוצה לדבר איתכם היום על הקיום של הברית הזאת, איך הברית הזאת מתקיימת בימינו, ולהזכיר מזמור תהילים שאנחנו רגילים לומר אותו בכל שבת, רננו צדיקים באדוני לישרים נווה תהילה. אז כל המזמור פותח ואומר, הודו לאדוני בכינור, בנבל עשור זמרו לו, אם יש לכם סידור, אתם יכולים לפתוח ולראות, שירו לו שיר חדש, היטיבו נגן בתרועה, כי ישר דבר אדוני וכל מעשה הוא באמונה. כך דוד המלך אומר ומסביר כמה ראוי להודות ולהלל, לשבח בכלי נגינה, כן, גם בכינור, בנבל וכו'. ואז הוא אומר, יראו מאדוני כל הארץ, ממנו יגורו כל יושבי תבל. למה יפחדו מהקדוש ברוך הוא כל יושבי תבל, כל הארץ? כי יש דבר מאוד משמעותי אצל הקדוש ברוך הוא. בשונה, נגיד, מכל דבר אחר. כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. אדוני אפיר הצד גויים, הני מחשבות עמים. כך אומר דוד המלך, לעומת כל עצת גויים ומחשבות עמים, עצת אדוני לעולם תעמוד, מחשבות ליבו לדור ודור. אשר הגוי אשר אדוני אלוהיו, אלוהיו עם בחר נחלה לו. למה אני מזכיר את הפסוק הזה דווקא היום? כי השבוע שוב ראינו איך הפסוק הזה מתקיים. אנחנו יודעים שלפני 52 שנה הייתה ועידה שנקראת ועידת חרטום. למה חרטום? כי הייתה בעיר חרטום בבירת סודן. בוועידה הזאת השתתפו מלך סעודיה, ערב הסעודית, פייסל, נשיא מצרים, ג'מאל אבדול נאצר, מלך ירדן, חוסיין, שארל חלו, אז היה נשיא לבנון, נשיא עיראק, מלך כווית, נשיא סודן כמובן, שרי החוץ של אלג'יר וסוריה. בקיצור, כל העולם הערבי, תענוג לראות, כולם, כל המלכים נקבצו יחד. ומה החליטו כל הגדולי העולם האלה? הם החליטו שני דברים. קודם כל, שתהיה אחדות בעולם הערבי, שלא יישא אח אל אחיו חרב ולא למדוד מלחמה. הוועידה מאשרת את האחדות הערבית. ושניים, לבטל את התוקפנות היהודית. כידוע לכם, מי שפתח במלחמת ששת הימים זה היהודים התוקפנים, שגזלו את יהודה ושומרון וגזלו את רמת הגולן וכו', ולהחזיר אותם לידי הבעלים החוקיים. ואז הם קבעו מושג שנקרא שלושת הלווים. אנחנו לא נעשה שלום עם עם ישראל, לא נכיר במדינת ישראל, ולא נעשה איתם מסע ומתן ושום דבר. לא נשמור איתם, פשוט נחרים אותם. שלושה הלווים. עכשיו השאלה, דבר מי יעמוד? דבר הקדוש ברוך הוא, שהבטיח את ארץ ישראל לעם ישראל. דבר הקדוש ברוך הוא שאמר, למען ציון לא יחשה ולמען ירושלים לא ישקוט, עד יצא כנגד הצדקה. כל ההבטחות שכתובים בדברי הנביאים, או כל ההבטחות של כל הנשיאים והמלכים החשובים האלה שהתכנסו יחד. אז עברו 52 שנה, והנה מסתבר דבר מי יקום. האם הדבר שלהם או הדבר שלנו? יש פסוק בישעיהו, יבש חציר נבל ציץ ודבר אלוהינו יקום לעולם. מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים ובברית המילה לפני 4,000 שנה, יותר תקיף ומחזיק מעמד ממה שכל המלאכים האלה התכנסו יחד. קודם כל, על מה שהם דיברו על אחדות בעולם הערבי, אין לנו דבר יותר מבודח מזה. אין דבר יותר מבודח מזה. האלג'ירים טבחו, השמידו עיירות שלמות של ערים ועיירות שלמות. למעלה מ-100,000 אנשים הם טבחו. הלובים טבחו והשמידו אחד את השני, עד היום יש על המריבות. הסורים כבר, הם הורגים ביניהם למעלה ממיליון אנשים. לא מדבר כמה הם יגרשו, כמה הם הרגו בגז, כמה הם השמידו. בלבנון, אנחנו יודעים מה קורה שם. איך הם משמידים אחד את השני. רואים את המציאות של הלבנונים, איך הם פוגעים אחד בשני. מי חסר לנו? העיראקים? מי? מכוניות תופת כל שבוע מתפוצצות שם. זה האחדות שהם החליטו עליה בעולם הערבי, כן? ומה שמניתי פה זה עוד כלום, מה שעושים התימנים לסעודים והטילים שפוצצו להם שם שדות נפט. אז זו ההחלטה הראשונה שלהם. וההחלטה השנייה, ההחלטה השנייה שלהם, הם החליטו שלא יעשו שלום, כבר שתי מדינות שם חתמו על שלום, ועכשיו גם השלישית, מצרים וירדן חתמו, איפה מה שהחלטתם? דברים בטלים. דבר אלוהינו יקום לעולם, יבש חציר, נבל ציץ, דבר אלוהינו יקום לעולם, אומר על יד דוד המלך, כשאתה רואה דבר כזה, איך הקדוש ברוך הוא הפיר הצד גויים, איני מחשבות עמים, ואתה רואה איך עצת אדוני עד עולם תעמוד, מחשבות ליבו ודור ודור, מה אתה צריך לומר? מה צריך לומר? אומר לך, עודו לאדוני בכינור, צריכים להביא לפה היום כינור, נבל עשור זמרו לו, צריכים לחבר שירים, שירו לו שיר חדש, היטיבו נגן בתרועה, זה מה שצריך היום לעשות. זה מה שצריך היום לעשות. כשאתה רואה איך עצת אדוני לעולם תעמוד מחשבות ליבו דור ודור. זה הדבר הכי חשוב. אנחנו רואים את הדבר הזה, זה פשוט מפליא. מפליא. מפליא לראות את זה. וזה קורה כל פעם מחדש. עוד פעם ועוד פעם. אלא מה? יש נבואה בישעיהו שאומר כך על הגאולה של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו משעבוד מלכויות, איך אומר הנביא ישעיהו? הוציא עם עיוור ועיניים יש. כן? חרשים ואוזניים למו. זה לא שחלילה הם לא רואים, יש איזה משהו בראייה שלהם. הם רואים שהשש, אבל הם עיוורים. הם עיוורים. אומר הקדוש ברוך הוא ישעיהו, תפתח להם את העיניים. אני השם קראתיך בצדק, ואחזק בידך, ואת צורך, ואת נך לברית עם, אור לגויים, לפקוח עיניים עברות, להוציא ממסגר אסיר, מבית כלא יושבי חושך, לא חושך פיזי, חושך הוא שאני חוכני, תפתח את העיניים, תראה איזה נס מתרחש לך מול העיניים, איזה נס מתרחש לך השבוע. וכך אומר הנביא ישעיהו, החרשים שמעו, והעברים הביטו לראות, מי עיוור? כי אם עבדי, וחרש? כמלאכי אשלח, מי עיוור כמשולם ועיוור כעבד אדוני, רעות רבות ולא תשמור, פקוח אזניים ולא תשמע? אומר לנו הנביא, תפתחו את העיניים לראות איזה ניסים מופלאים, אני אומר לכם מראש, אני אומר לכם את זה מראש, 2500 שנה לפני שזה קורה. תראו שזה קורה. והנה זה קורה מול עינינו. וזה מאוד מפליא לראות איך אומות העולם שהדבר הזה קורה להם מול העיניים לא מתעוררים להבין. אולי הם כן מתעוררים להבין את מה שקורה מול עינינו. הדבר המופלא בכל הסיפור הזה, שגם אם נגיד הם לא למדו את ישעיהו ואת ירמיהו, אבל לפחות שלמדו את הקוראן שלהם. כי בקוראן שלהם כתוב שעם ישראל היה לו את הבית הראשון ואת הבית השני וחטא ונחרבו ויהיה להם הבית השלישי. בקוראן שלהם כתוב שהקדוש ברוך הוא הבטיח את הארץ לאברהם וליצחק וליעקב. כתוב אצלהם. נו, אז מה אתה? מורד במוחמד שלך? מה אתה, איך אתה חותם בחרטום בירת סידן, סודן? נגד מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, יצחק ויעקב, נגד מה שהוא אמר למשה רבנו, נגד המוחמד שלך. איך אתה לא מתבייש? איך אתה לא הולך נגד האמונה שלך? מה, אתה כופר באמונה שלך? אתה כופר בדבר אלוקים? איך אתה לא מפחד? זה, את הדברים האלה צריכים לומר לכל מוסלמי באשר הוא. דע לך. אסור למרוד בקדוש ברוך הוא. אתה מורד בקדוש ברוך הוא, בסוף אתה תתבזה. בסוף אתה, את הנייר שחתמת עליו, אתה תפר אותו בעצמך. למה לך להתבזות? לך ישר עם הקדוש ברוך הוא. אני אומר את הדברים האלה, כי הדברים האלה קורים השבוע, ואתה קורא בפרפות השבוע את הדברים, ואתה רואה איך הם מתרחשים מול העיניים שלך, אתה לא יכול פשוט שלא לשיר לקדוש ברוך הוא שיר חדש. אנחנו היום נעסוק מעט בהלכות שקשורות למשחקים בשבת. אי אפשר לעבור על כל ההלכות האלה בשיעור אחד, אבל נשתדל ללמד את העקרונות שלהם, ונגיד תודה רבה לרב שלב שבתאי, שהוא אסף את כל המקורות מכתבי הרב ומקומות אחרים. תבוא עליו ברכה. שולחן ערוך מדבר על משחקים בשבת, מדבר עליהם בכמה מקומות. אני רוצה רק להזכיר לפני מה שכתוב בשולחן ערוך, את מה שכתוב בגמרא בירושלמי. הגמרא בירושלמי שואלת, מפני מה חרבה ירושלים? והגמרא מביאה עוד כמה דוגמאות על ערים שהיו וחרבו, ואומרת, אחד ממקומות שחרבו, הייתה שם ברכה גדולה, שהיו עושים הרבה חסד, ולמה אותה עיר חרבה? אומרת הגמרא בירושלמי, מפני שהם, יש מי שאומרים שהייתה שם לא עלינו זנות, ויש מי שאומר שהבעיה הייתה שם שהיו משחקים בכדור. וכולם שואלים, מה הבעיה בזה שמשחקים בכדור בשבת? איזה בעיה יש בזה? הרי אין בזה לא אחת משום למתת מלאכות שאסורות בשבת. אין בזה לא חורש ולא זורע ולא גוזר. מה הבעיה? הבעיה היא שזה כמובן הפך מקדושת השבת. הפך מעונג שבת. במקומות כאלה שבהם עושים משחקי כדורגל באיזה אצטדיון, אז אנשים, כל ההוויה שלהם עסוקה במקום בקדושת השבת, במקום בדביקות, במקום הכרת על השבת עונג, לקדוש השם מכובד, עסוקים בדברים בטלים. ולכן תמיד צריך לדעת בכל הענייני המשחקים, גם משחקים שהם מותרים בשבת, זה לא יכול להיות כל השבת. אתה יכול, הרב כותב, רבע, אם יש לך זמן שאתה יושב ולומד, שלושת רבעי זמן תלמד, רבע זמן תשחק, זה, יש בזה היגיון. גם קראת על השבת עונג, גם למדת תורה, בסדר. ויום טוב כתוב, חלקהו חציו להשם, חציו לכם, פה שלושת רבעי, בסדר. זאת אומרת, גם משחקים שמותרים, זה לא שאתה אומר, אני כל השבת יישב יקרא ספר, ולא אלמד משהו, לא אלך לשיעור תורה, לא אלך ללמוד דף יומי, ללמוד את ההלכות. אדם בשבת, יש כאלה שהיו כל השבת קוראים תהילים. אז כמו שאמרנו, כמו שהגמרא אומרת, צריך להיזהר. ולכן השולחן ערוך אמר, אין משחקים בכדור בשבת. מה הכוונה משחקים בכדור בשבת? למשל דיברנו על כדור. אין לך, הכוונה לא כדור שילדים משחקים בבית בכדור. שזה בסדר. הכוונה משחקי הכדורגל שמשחקים בחוץ. שזה הדבר שהשולחן ערוך אומר, זה לא כבוד שבת. אפשר שיש בזה גם בעיות אחרות. יש לזה גם איפה הבעיה של בעיות צדדיות אחרות, של תולש וכו'. אבל זה לא העיקר. העיקר הוא חשוב מאוד לשמור על קדושו, על אווירת השבת. כדי שחליל לא יהיה אדם, מה שקוראים נבל ברשות התורה. זאת אומרת, אתה יכול להגיד, אני קיימתי את כל סעיפי השולחן ערוך, לא. על זה אומר הנביא ישעיהו, אתה רוצה שתהיה לך גאולה? מתי זה יהיה? הוא אומר לך דברים שהם לא קשורים לשבת. אם תשיב בשבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי וקראת לשבת עונג, זה לא הלכות. ממצוא חפצך ודבר דבר, זה לא הלכות שקשורות לשבת. זה היום כן נקבע כהלכה. אבל זה לא אחת מלמתת מלאכות. הוא אומר לך, אל תקיים את מצוות השבת ותבטל את ליבת השבת. ליבת השבת זה העיקר. ליבת השבת זה לקדוש השם מכובד. אז לכן כל ההלכות שאנחנו מדברים עליהן מדברות במציאות של, למשל יש תשובה שכותב על ברכי יוסף, האם מותר לשחק בשבת שחמט, ששבש, דמקה. אז הוא הלכתית, זה מותר. אין בזה בעיה של, שום בעיה הלכתית במשחק עצמו. כן? אבל אומר ברכי יוסף בסימן שין למד חט, שמהרס אסון צידד לאסור איסור שחוק איש קשושי, איש קקי, שחמט, כן? ולזה נוטה דעת הכנהג, ואף בכל שומר נפשו ריחק ממנו. מביא פה שורה שמה של חכמים שכותבים שזה אסור, אבל הוא אומר, ובכנהג, ובכל של משפט, בסימן שין עין, שהיו כאלה שכן שיחקו בשחמט ובששבש ובדמקה, משחקי חוכמה. אז הוא אומר, כנראה שהיו צריכים טיפה להתאוורר מהלימוד שלהם, גדולי ישראל. ולכן הרב כתב, אי אפשר להגיד שזה אסור בשבת, אבל צריך לדעת לא להיסחף אחרי זה. כל דבר שאנחנו מתירים עונג שבת, זה לא אומר שאתה כל השבת תשקיע בזה. כמו שאמר הרב, זה רבע. רבע מהזמן שלומד תורה, אתה יכול להשקיע בדברים כאלה. המקור בשולחן ערוך, זה בסימן שין למד חט, אומר השולחן ערוך, אין שוחקים באגוזים ולא בתפוחים, וכיוצא בהם משום השבוי גמות. זאת אומרת, כשאתה משחק, יש משחקים שבעבר, אולי גם היום, חלק מהמשחק זה שאתה מיישר את האדמה, כדי שתוכל לשחק עליה, או שאתה חופר בור כדי לגלגל לתוכו כדור, כן? אז על זה אומר הרמ"א, כל המשחקים שעליהם על שולחן ערוך אמר שאסור, זה משום שבוי גומות, זה על קרקע, לא על שולחן. ועוד הוא כותב, מותר לשחק בעצמות שעושים קול, כן? אבל לא הכוונה קול של מנגינה. יש צעצועים שכשאתה נוגע בהם, אז הם משמיעים מנגינה. זה ודאי שאסור, זה ניגון. אבל דבר שאתה נוגע בו ומשמיע קול, עצם השמעת הקול היא לא אסורה, אלא אם כן זה מכוון לשיר. זאת אומרת, קול שאתה עושה כדי לכוון לשיר, זה דבר שאסור. לתופף לשיר, זה אסור. או להשתמש בכלים שמשמיעים קול לשיר. אבל דבר אחר, שזה שמחה, אין בזה אסור, אין בזה איסור. עוד הוא כותב, משחקים שיש בהם הרווחה, כן? כמו תם וחסר, זה אסור דעה וכמקח וממכר. אבל, כותב הרמ"א, אין למחות בידי אנשים שעושים את זה, שמיטב יהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. אלה העקרונות ש... מופיעים בשולחן ערוך, זה מה שהזכרתי מקודם, ומכאן יש הרבה הלכות שקשורות לזה. האם מותר בשבת לאסוף צעצועים? צעצועים מטבע הדברים, ילדים ששחקים בהם, בסוף הם כדרכם של ילדים, אחרי שגמרו לשחק, משרים את המשחקים והולכים, יש להם צעצוע חדש. האם מותר בשבת לאסוף את הצעצועים מהרצפה? יש בזה אולי סוג של מלאכה. אז כותב הרב, אסור לרכז צעצועים בשבת במקום אחד. אם הוא עושה את זה כדי להכין את המקום למוצאי שבת. אבל אם הוא עושה את זה בשביל השבת עצמה, שלא לא מרגיש נעים שבסלון מפוזרים כל הצעצועים, אז אתה יכול לאסוף אותם כי זה כבוד השבת. כמו שמותר לך את השולחן לפנות. אם אתה לא רוצה שהשבת, שבשבת השולחן יהיה מלא צלחות, זה לא כבוד שבת, אתה רוצה שכבוד שבת השולחן יהיה מסודר ומכובד, אז מותר לך גם את הצעצועים לפנות אותם, כדי שיהיה הסלון מכובד ולא יהיה מציאות של, שמפריע לבית. עוד צריך להיזהר בימינו במיוחד, בצעצועים שיש בהם חשמל, בטריות, כל הצעצועים האלה, צעצועים יש בהם גם צד של הבערה, אם אתה נוגעים בהם ומדליקים אור, וגם צד של מנועים שמפעילים או שמשמיעים קול מיוחד. כל הצעצועים האלה כדאי מאוד בערב שבת להצניע אותם. למה? כי הילדים לא תמיד יודעים איזה צעצוע מותר ואיזה צעצוע אסור, איזה צעצוע משמיע קול, איזה לא משמיע קול. לפעמים יש חשש שהילדים ישחקו בהם. וכשילד משחק בצעצוע ואתה לוקח לו מהיד, אז אתה גרמת הפך עונג שבת. שבת צריך להיות, וקראת לה שבת עונג, גם לאישה, גם לילדים. תינוק כשאתה לוקח לו צעצוע, בשבילו זה כמו אדם שהפסיד $1,000,000. אמנם רק לשתי דקות, אבל הצעקות שהוא יצעק, לכן חכם עיניו בראשו, כל הצעצועים האלה שהם צעצועים שעלולים להשמיע קול ולגרום מציאות שבה התינוק בוכה, תוציא אותם מלכתחילה מהשולחן. עוד צריך לומר, אם אתה רואה שתינוק שיחק בצעצוע שמשמיע קול, הפעיל אותו, עשה רעש, זהו, הצעצוע נרדם. כן? האם מותר לך להוריד את המפסק הזה, כדי שאחר כך הצעצוע, אם התינוק ייגע בו, לא ישמיע קול? התשובה היא לא. אסור לך לסגור את המפסק של הצעצוע, כדי שהצעצוע הזה לא ישמיע קול, אם ילד ייגע בו מחדש. זה תקח מטטה, תטטה אותו לפינה, כדי שהילד לא ישחק בו בשבת. אפשר גם לכפות על צעצוע כזה כלי. זאת אומרת, אם הצעצוע מרעיש בשבת, אתה לוקח קערה, פלסטיק, אתה מכסה את הצעצוע שמצלצל, ותבוא עליך ברכה. צעצוע שיש לו קפיץ, שהקפיץ מניע אותו, הוא לא מוקצה ומותר לטלטל אותו, ולא חוששים שהם עדיין ימתח את הקפיץ בשבת. למה? יש כאלה שאומרים, בדעות מן הפוסקים, שמותר למתוח קפיץ בשבת. אין בזה מלאכה. הדיון היה בזמנו לגבי שעונים. האם מותר בשבת למתוח את הקפיץ של השעון? היו דעות שאמרו, גם אם זה לא פועל, אם אתה מותח אותו, לא עשית שום דבר, זה לא מתקן מענה. זה הכלי המתוקן, בין אם הוא מתוח, בין אם הוא לא מתוח. היו כאלה שאמרו, אם זה כבר עובד, מותר לך למתוח אותו, כי אתה רק לא עשית שום מלאכה, לא שום מלאכה אחרת. לכן אין שום איסור של מוקצה בכלי כזה, גם אם אתה אומר, אני לא מתח את הקפיץ, אבל אם תינוק ימתח, אין בזה איסור. יש דיון ארוך לגבי אופניים בשבת. אני מניח שכל מי ששומע אותי כעת מדבר על אופניים בשבת, אומר, כבוד הרב, אתה לא יודע שזה אסור? נכון, אני יודע שזה אסור. אז אילה, אז מה אתה מדבר על זה? אני אגיד לך מה אני מדבר על זה, מכיוון שיש סוגים שונים של אופניים, ויש גם דיון מאוד מעניין. אופניים, כמו שאתם יודעים, זה מוצר חדש. היו בעולם אלפי שנים שלא היו אופניים. וכשהבן איש חי והכף החיים דנים בהם, אז הם טורחים להסביר מה זה אופניים. מה זה אופניים? עגלה קטנה שיש בה מקום ישיבת אדם אחד לבד, ואינה הולכת מכוח האש, אלא שיש בה שני גלגלים, וסביב גלגל וגלגל יש אור, ונופכים אותו האור על ידי ברזל הקבוע בו, עשוי לכך, ואז מתפלאים אותם האורות רוח מסביב, כדי שיהיה קל לרוץ, ודורס ברגליו על איזה ברזל עשוי לכך, והולך מאליו. קיצור, כך מתאר הכף החיים את האופניים. כנראה שאנשים לא ידעו מה זה אופניים, היה צריך להסביר להם מה זה הדבר הזה. וגם בזמן הבן איש חי, לפני 120, 130 שנה, הוא מביא תשובה ברב פעלים, והוא אומר, איזה בעיה יש בזה? אין בזה שום בעיה, זה לא מנוע ולא חשמל ולא כלום, אין בזה שום בעיה. אבל אמרו לו, רבנו, זה לא כמו שאתה חושב. אופניים יש בהם הרבה תקלות. כל מי שנוסע על אופניים, ואני נסעתי הרבה בחיים של אופניים, אופניים יש בהם תקלות, לא רק פנצ'רים, לפעמים השרשרת נופלת, יש באופניים גם פנסים, אתה מדליק חשמל, יש באופניים העברת הילוכים, שזה ממש תוקע, יש באופניים של היום הרבה מאוד מלאכות. ולכן פעם שאלו את הרב, אבא עליו השלום, על קהילה בארצות הברית, שהייתה אחרי תפילה, בסעודת שבת, כל הקהילה נוסעים עם אופניים לחוף הים. אמר להם הרב, אתם יודעים איזה, 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 איזה ערימות של איסורים אתם עושים פה? מה אתם עושים? קודם כל, כמו שאתם יודעים, ברוב הערים בחוץ לארץ אין עירוב בכלל. אין עירוב. זה לא כמו בארץ, את הכל עיר ירושלים יש עירוב, צפת, תל אביב, חיפה, כל עיר יש עירוב. בארצות הברית, בניו יורק אין עירוב. ברוב רוב הערים הגדולות אין עירוב, זה לא שייך לעשות עירוב בכלל. לא מחמת רוחב הדרכים, לא מחמת מספר האנשים, לא מחמת העובדה שהגויים גרים שם, יש כל כך הרבה מורכבויות הלכתיות, עכשיו אנחנו לומדים בדף היומי עירובים, אז כל אחד יכול, מכיר את כל הבעיות הלכתיות. לא שייך. אז קודם כל בעיה של עירוב, ובעת בעיה של עצם הנסיעה באופניים, זה לא, הנושא, זה לא אופניים של הבן ישחי אתה מדבר, אופניים של ימינו, כולם מורכבים בבעיות הלכתיות, והכי גרוע, אתה נוסע לחוף הים, חוף הים זה לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. לצערנו, אנשים לא תמיד יודעים את זה. שמירת שבת בחוץ לארץ זה לא כמו שמירת שבת בארץ. אין לך בכלל האפשרות. זה כמו כשרות. כשרות בארץ מול כשרות בחוץ לארץ זה בערך אחד לאלף. אני פעם הייתי בקהילה של יהודים שומרי תורה מצוות בחוץ לארץ. ואני רואה שבכל מקום שהם הולכים, נדלק חשמל, נכבה חשמל. באוטומט יש כזה מנגנונים של... אני אומר לו לרב, תגידו לי, מה זה הדבר הזה? אמרו לי, מה זאת אומרת? אי אפשר פה אחרת לחיות. חייבים להסתמך על הכולה שאומרת שזה דבר שלא מתכוון ולא פסיק רישה. זה מציאות שהם חיים, גם השבת שמה היא... הייתי באיזה קהילה. אמרו לי, מפתח של שבת, הם עושים ממנו... סיכה לעניבה. למה? כי הם לא יכולים לתת למפתח. אין עירובין. אתה לא יכול ללכת עם מטפחת בכיס. אישה לא יכולה לקחת עם תינוק ועגלה. זה מציאות חיים מאוד מורכבת. אז, והם מקלים הרבה מאוד קולות, גם בשבת, גם בקשרות, גם בחינוך. אולי עכשיו, בזמן הקורונה, זו הזדמנות טובה להגיד להם לעלות לארץ ישראל. אמר לי הרב סבתו, הוא סיפר לי, ובדקתי את זה עם כמה אנשים אחרים, זה ממש מכה. היום מחירי הנדלן בניו יורק, במנהטן, ירדו בשליש מערכם. אף אחד לא קונה, כל המסחר שם התמוטט. וזה לצערנו לא הולך לקום. ולכן הזדמנות לכל היהודים עכשיו לעלות, דעו לכם, השבת פה זה שבת הרבה יותר קודש מניו יורק. והכשרות פה הרבה יותר מיודרת מניו יורק. ומלונדון ומפריז. ושמירת העיניים פה פי אלף יותר מאשר בחוץ לארץ. והקדושה פה, מי בכלל יכול לתאר? פרק תהילים שאתה אומר בארץ ישראל, הוא פי מיליון ממה שאתה אומר פרק תהילים בניו יורק. הקדושה פה בארץ ישראל היא כל כך גדולה, מה אתם עושים שם? הזדמנות, יאללה, בואו הביתה. זה מה שאמר השם לאברהם, אתה רוצה לגדול, אתה רוצה להיות ברכה, תצא מאור כשדים, תצא מחרן, תבוא לארץ ישראל. נכון, קצת קשה בהתחלה, הדרך המתת את הילדים, את הפרנסה, את השם, אבל בסוף יהיה לך כפל כפליים, גם בפרנסה, גם בילדים, גם ב... והגדלה שמך, כדאי לך, תעלו לארץ ישראל. טוב, אז מספר את הסיפור הזה בהקשר לאופניים שדיברנו קודם, שקהילה שלמה, שומרת תורה המצוות, אני מכיר את הקהילה הזאת, עשתה לעצמה כל מיני קולות ונכשלה בזה, והרב כותב תשובה ארוכה להסביר להם למה הדבר הזה הוא דבר שאסור. אני אומר אסור, אבל זה אסור לאופניים ש... נוסעים איתם ברחובות, זה לא כבוד שבת וכולי, ברוך השם, בארץ מקובל שלא נוסעים באופניים. אבל אופניים קטנות של ילדים, כן, שבהם זה בנוי ככה שאין בהם תקלות, והשרשרת לא נופלת ולא מנפחים את הגלגל, והגלגלים לא מנופחים, ואפילו אם כן, זה בתוך הבית, בגינה, בחצר, ליד הבית, בזה אין את האיסור ולא נהגו בזה איסור. גם, אחרי שהזכרנו את זה, ראוי להזכיר את השאלה של לגבי סקטים, מה שנקרא. גלגיליות קוראים לזה בימינו. האם יש בזה איסור או אין בזה איסור? אז שוב, מבחינה הלכתית, אין איסור בגלגיליות, כי אין בהם, נגיד, שונה מאופניים, באופניים יש הרבה תקלות. בגלגיליות אין תקלות. זה בנוי ככה שהוא לא נופלת שרשרת, כי אין שם שרשרת, ולא מנפחים גלגלים, ולא הפנצ'רים, כי זה גלגלי פלסטיק חזקים. אין בזה איסור. שמעתי פעם על איזה רב שגר בקיסריה, שהיה צריך לתת שיעורים בבתי כנסת, ובתי כנסת היו מרחוקים, היה נוסע על סקטים מבת כנסת לבת כנסת. אני לא יודע אם הייתי מציע לו ככה לעשות. זה, גם אם זה מותר הלכתית, יש מה שנקרא כבוד שבת. אבל להגיד לו אסור, אי אפשר לומר לו שאסור. אז דיברנו על אופניים, אני רוצה לדבר איתכם על עוד דבר שקשור ארגז חול. האם מותר בשבת לשחק בארגז חול? אולי זה מוקצה החול הזה? אז יש הלכה שאומרת על ימיהם, לא על ימינו, אבל אפשר ללמוד את זה על ימינו. כתוב שמכניס אדם בעוד יום מלוא קופתו אפר, ומייחד לו קרן זווית, ועושה בו כל צרכיו בשבת, כגון ליטול ממנו לחסות הצועה, רוק וכיוצא בזה. כך אומר השולחן ערוך, זאת אומרת, היום יש לנו אדמה מרוצפת, נכון? אדמה רצפה מרוצפת. אז משהו מתלכלך, לוקחים יעה ומוציאים אותו, כן? אבל בימיהם, האדמה הייתה, לא הייתה רצפה של הבית, הייתה חול. ואם אתה רוצה שהבית יהיה נקי, מה אתה עושה? מפזר חול, ככה אתה מנקה את הבית, זה סוג של ניקוי הבית. אז אומר השולחן ערוך, אם אתה מראש ייחדת פינה מסוימת לחול, אתה יכול להשתמש עם זה, זה לא מוקצה. מכאן למדנו, שכאשר יש לך ארגז חול בבית, או בחצר, שהוא מיועד לשם כך, מותר להשתמש בו. אבל חול של אתר בנייה, אסור, מכיוון שהחול הזה הוקצה לבניין, לא למשחקים. אז בחול כזה אסור להשתמש. אבל חול שיש לך בארגז חול, זה בדיוק מה שכתוב, שמותר לשחק בו, והוא לא מוקצה למרות שזה חול, ולמרות ש... למרות שבדרך כלל חול רגיל הוא חול של אסור, החול הזה מותר בשימוש. מזה ילמד אדם בדברים אחרים, זאת אומרת, מוקצה הוא דבר שתלוי בהקצאה, במה שכיוונת בו. דבר כמו חול שמטבעו הוא דבר שאסור. אם הקצאת אותו לשימוש, מותר להשתמש בו בשבת. יש עוד שאלה לגבי אוריגמי. לא יודע אם כולם יודעים מה זה אוריגמי, אני פעם לא ידעתי, הסבירו לי, אז אני יודע. אוריגמי זה קיפולי נייר, לוקחים נייר ומקפלים אותו, אז אם אתה לוקח סתם נייר ומקפל אותו, אין בזה שום דבר. אבל אם אדם עושה קיפול נייר בצורה אומנותית, אסור מכיוון שבזה הוא עושה כלי. כן? ואני ראיתי פעם מישהו שלקח קלף, והטביע עליו צורות, צורה, וחתך אותו בכל מיני צורות, ואתה רואה קלף חתוך, ישר, קיפל אותו באומנות, ממש אומנות, ויצא לו תפילין של יד ותפילין של ראש. ממש, ראיתי איך עושים את זה. ממש תפילין, שאלתי אם זה קשר או לא קשר. אמרתי לא קשר, אבל דבר כזה בשבת אסור לעשות, כי אתה ממש עושה כלי. אתה עושה ממש כלי, אתה לוקח קלף, אתה הופך אותו לכלי. אז זה לא רק בתפילין, אלא גם בדברים אחרים, שאם אתה לוקח את הנייר ואתה מקפל אותו לצורות מסוימות, זה אסור, או נניח לקחת היום מטוס שהוא מורכב מחלקים, ואתה מרכיב אותו, או כל לגו אחר שאתה מרכיב אותו, שם זה ממש בעיה, מכיוון שבדרך כלל המטוסים האלה, אחרי שמרכיבים אותם, תוקעים את החלק פה, ותוקעים את החלק שם, פה את הכנף, פה את הזה, ופה את הזה, בסוף משאירים אותם. בצעצועי הפלסטיק יש שמשאירים ויש שמפרקים, ותכף מדבר בהם אם זה מותר או אסור, וזה מחלוקת. אבל בצעצועים האלה, שאחרי שאתה מרכיב אותם, אתה משאיר אותם, כן? אתה לקחת חתיכות קרטון, חיברת אותם, כל מיני חתיכות בצורות שונות. חיברת אותם ביחד, ויצא לך בסוף מטוס או אונייה או משהו כזה, ואתה לוקח את המטוס או אונייה, שם אותו בסלון, כולם באים ורואים. זה דבר שאסור. או למשל, אדם לוקח פאזל, יש ראיתי פאזלים, שאחרי שאדם מרכיב אותם, 3,000 חלקים, או לא יודע כמה חלקים, ואחר כך יוצא תמונה יפה, ממסגרים אותה, שמים אותה בסלון. זה ודאי שדבר, הדבר הזה יש לו קביעות, והוא ממש מלאכה. זה כמו כותב, ושאתה לוקח אות א' ואות ב' ואות ג', ואתה מחבר אותם יחד, ואתה משאיר אותם לקבע, זה ממש כמו כותב. אם זה דבר שהוא זמני, יש בזה מחלוקת. דעת הרב עליו השלום זה אסור, דעת חכם בן ציון אבא שאול זה מותר, מכיוון שזה זמני. זה אחר כך מתפרק. אותו דבר לגבי לגו. אם זה מתפרק. הרב אוסר, יש מי שמתירים. אבל זה לדבר שהוא זמני. אבל דבר שהוא קבוע, ודאי שהדבר הזה אסור. ולכן, אסור לילדים להשחיל חרוזים מלכות, כדי לעשות ממנו צעצוע. ביום חול, תעשה כמה שאתה רוצה. זה במיוחד בקורונה, אתה רוצה להסיק את הילדים, תבוא עליך ברכה. אבל אם אתה לוקח חוט, ואתה משחיל איתם, עם הילדים חרוזים בשבת, הרי אתה עושה בזה שרשרת, הרי עשית בזה כלי. עשיית כלי זה דבר שאסור בשבת, לא רק מדין כמר מלאכה, במיוחד שאם אתה משחיל, משחיל חרוזים מלכות, בסופו של דבר אתה תקשור את הקצה שלו, וכל דבר שאתה עלול להגיע ממנו ליחידי מלאכה, הוא דבר שאסור. כל מלאכות שבת, מי שלמד מסכת שבת, מכיר אותם. כל מלאכות שבת בנויות על זה, שאתה לא עושה רק את הדבר עצמו שאסור, אלא גם דבר שעלול לבוא ממנו. כל דבר שאסור לך להוציא דבר, לא רק דבר שהוא עצמו איסור הוצאה, אלא כל דבר שעלול ליפול, ושם תחזיר אותו אסור, או דבר שאנשים לא נוהגים להוציא אותם ולהחזיר אותם, כל דבר שיש בו חשש, לא שהוא עצמו אסור, שלא ודאי יבוא ממנו איסור, אגם ש... הדבר הזה עצמו הוא לא איסור, מכיוון שעלול לגרר ממנו איסור, הוא אסור. לכן, להשחיל חרוזים על, על, על חוט, אין מצב שמישהו ישחיל את החרוזים על חוט ונוסף לא יקשור אותו. אותו דבר יש לגבי בלון. האם מותר לנפח בלון? לנפח בלון מותר. אבל יש מצב שמישהו נפח בלון ובסוף לא יקשור את הקצה שלו? אין דבר כזה. וזה קשירה של קיימה, זאת אומרת, אתה קושר אותו, אף אחד לא הולך להתיר את הקשירה של הבלון, זה דבר נדיר. מה שקשרת, קשרת. אז אתה לא מתחיל עם המלאכה, שבסופו של דבר, עלול להגיע ממנה מציאות, שבה אתה מגיע ליישום. יש שאלה על משחקי מגנטים. האם משחק מגנט בשבת מותר או אסור? אז שוב, זה קשור לשאלה הראשונה ששאלנו, האם מותר לאדם לחבר דבר של קיימה? מגנט הוא הדבר שהכי לא קיימה שיש. כל העניין של מגנט זה אתה מחבר אותו ומציא אותו ומציא אותו ומחזיר אותו, ומותר להצמיד עם מגנט למקרר כל דבר שאתה רוצה ולהוציא אותו, להסתכל, לוח שנה וכן על זה הדרך. אבל מגנט שכשאתה מחבר כמה אותיות, אחת לשנייה, את המילה שלום, אתה לוקח שין, למד, ו, ומם, אתה שם ארבע מגנטים אחד ליד השני ויוצר את המילה שלום, אף על פי שזה לא כתיבה שיש בקיימה, אבל גם כתיבה שאין בה קיימה, זה כתיבה שעליו נאמר פטור אבל אסור. זאת אומרת, כמו שאתה אומר, האם מותר לכתוב בעדים על החלון שלום? זה לא כתיבה של קיימה, אבל הכתיבה הזאת היא כתיבה שגם שהיא לא של קיימה, היא אסורה, לכן דברים כאלה אסורים. אז מותר להדביק מגנטים, אבל לא מגנטים באופן שיכתבו מילים ודברים מהסוג הזה. אותו דבר פלסטלינה. מותר לילדים לשחק עם פלסטלינה, אבל אסור להם מהפלסטלינה לעשות בובות של ילדים. כי זה סוג של כתיבה, סוג של יצירה. אבל הכלל, כמו שאמרנו בהתחלה, להזכיר, יש מקרים שבהם אתה לא מאיר. אתה אומר על זה, מוטב יהיו שוגגים ולא יהיו מזידים. זאת אומרת, אתה אומר, אם אני רואה ילד קטן משחק, תגיד לו לא, זה יתחיל להיות מריבה, אתה אומר, אני לא אומר לא, אבל אני דואג שבשבת הבאה המשחק הזה לא יהיו מול עיניו, כדי שלא ייקשל בו באיסור. קלפים, האם מותר בקלפים משחק בשבת? אז הזכרנו פעם מספרי חסידות שמתארים שבקלפים האלה של מה שנקרא קלפים אמיתיים, צריך מאוד להיזהר, כי יש שם כל מיני סימנים של איסור של עבודה זרה, והכי גרוע לדעת שהרחק מן הכיעור מן הדומה לו. אבל קלפים של משחקים של ילדים, אין בהם איסור. מותר לשחק בקלפים של משחקים של ילדים, זה דבר שבמיוחד היום שיש בהם גם סוגים של לימוד, כן? אלה קלפים שמותר לשחק בהם, אין בהם שום בעיה של איסור. והטעם שגם לומדים ממנו וגם נזרים בו. יש שאלה לגבי מונופול, האם מותר או אסור בשבת. הבעיה במונופול, מכיוון שיש בו מכירה וקנייה. אז כבר הזכרנו את הרמה שאמר מקודם, שכל דבר שיש בו מכירה וקנייה בשבת, אלה מלאכות שאסורות. וכן גם לכל המשחקים האחרים שיש בהם מכירה וקנייה, יש בהם מקח וממכר. כל סוגי המסחר שבו אתה, גם אתה קונה בכסף שהוא לא כסף אמיתי, אבל אתה עובדין את החול, אתה עוסק בדבר שהוא מלאכת חול. שבת לא נועדה לדברים האלה, לא נועדה לקניות ומחירות ולעסוק בדברים האלה, ולכן בשבת עדיף לעשות. יש כאלה שמתירים, אומרים שזה רק, מי שרוצה להסתכל בשמירת שבת מביא את שתי הדעות בזה, שזה לא כסף אמיתי, אז מותר, אבל הרמ"א כתב שמשחקים האלה הם משחקים שאסור אותם בשבת. יש שאלה, האם מותר בשבת, אמרנו, כל המשחקים, לא נזכור את כולם היום, אבל מה שאפשר לזכור, מדבקות. מדבקות בשבת, יש משחקים שיש בהם מדבקה, כמו מגנט, כל מדבקה שאתה שם אותה ואתה יכול להוציא אותה ולהחזיר אותה, או לשחק איתה, אפילו עם מדבק, זה מותר לשחק איתה. דברים שהם נדבקים לתמיד, זה דבר שאסור. לנפח בריכה. לנפח בריכה בשבת זה אסור, מכיוון שזה ממש יצירת כלי. זה שאתה מנפח את הבריכה, ואחר כך אתה סוקר את הפקק שלה, זה ממש בונה. חמש אבנים בשבת, אין בזה שום בעיה, מכיוון שאין בזה שום צד של איסור, רק מה שצריך להיזהר, כמובן, לא מצאו בימינו, אבל אם אתה משחק על החול, לא ליישר את החול בשביל שיהיה לו משטח טוב לשחק עליו. יש שאלה לגבי דוקים. דוקים זה מקלות כאלה שמוציאים אותם באופן שאתה לא מזיז אחרים. אפשר לשחק בדבר הזה, מכיוון שגם אם זה סוג של בורר, אז בורר לצורך העניין אוכל מתוך פסולת, והכלל בבורר שכשאדם בורר אוכל מתוך פסולת זה מותר לו. במיוחד כאן, שזה לא אוכל ולא פסולת, אבל זה סוג של אוכל ופסולת. וכשאתה בורר, אתה בורר את, את האחד שאתה רוצה, ולא את אלה שאתה לא רוצה אותם. מותר בשבת לשחק בהם. יש עוד שאלה, האם מותר בשבת לשחק סנוקר? האמת היא שאני לא בדיוק לא יודע מה זה הסנוקר הזה, אבל לצורך השיעור הלכתי ללמוד קצת. אז סנוקר הזה זה סוג של משחק שאני לא בדיוק בקיא בכל הכללים שלו, אבל הרעיון בגדול הוא שאתה עם איזשהו מקל דוחק כדור לאיזה פינה, וכשהוא נופל אז הרווחת. כשהוא לא נופל, אבוי לך. קיצור, במשחק הזה אין איסור מלאכה בשבת, רק מה, בכל הדברים אני צריך לשים לב ש... כמובן שלא תשקיע את כל זמנך בזה, אל תשכח שבת, קראת לו שבת עונג. יש שואלים לגבי פינג פונג בשבת. פינג פונג זה... אז בדרך כלל צריך לזכור, במשחק פינג פונג עצמו אין איסור מלאכה, אבל כשמשחק פינג פונג צריך בדרך כלל לפתוח שולחן, ולמתוח רשת, ובדרך כלל רשת צריך לקבוע אותה עם ברגים, וזה כבר בעיה שתוקע. אז אם השולחן מתוח מערב שבת, והרשת מתוחה מערב שבת, אתה יכול, אבל למתוח רשת ולהבריג אותה, זה דבר שאסור בשבת, ואיתו צריך להיזהר. רמי, מה זה רמי? לא יודע מה זה רמי. מה? משחק קלפים. או הם קלפים או הם קוביות. טוב, אני לא יודע מה זה, אבל... לשים שמות בשורה, שאחר כך השורות האלה... מתיות. אז אם זה אמרנו סידור אותיות, זה כתיבה, כתיבה שלא של קיימה, ולכתחיל הכתיבה שלא של קיימה אסורה בשבת. משחקי קלפים האחרים אמרנו מקודם שמותרים בשבת. לא דיברנו על כל המשחקים שיש, רק הזכרנו את רובם. אני רוצה אבל בדקות האחרונות של השיעור לספר לכם משהו שמאוד חשוב. היה היום, הייתה היום ההילולה של האדמו"ר מפיאסצנה, בעל האש קודש, ו... אני רוצה לומר, לספר, שמי שלומד על החיים של האדמו"ר הזה, פשוט עומד נפעם ונדהם מכמה וכמה דברים. הדבר שאולי בעיניי הכי מופלא, זה לזכור שהאדמו"ר הזה חי בגטו ורשה בתקופת השואה, וגם נרצח על ידי הנאצים עם אח שמם. והוא בתקופה אולי הכי קשה שהייתה לעם ישראל בדורות האחרונים, נמצא בתוך המקום הכי קשה שיש. לא נמצא בארץ ישראל, לא נמצא במקומות אחרים שיהודים עוד יכלו לשרוד בהם, אלא נמצא ממש במקום שבו יש כל הזמן אקציות וכל הזמן לוקחים ילדים, אין אוכל לאכול ואין בגד ללבוש, ו... ממש רואים מול העיניים את, את רעותיה של החיה הנאצית, רואים ממש את, את כל הזוועה הזאת, והוא בתוך המציאות הזאת יושב ומלמד את התלמידים שלו כמה וכמה דברים שהם פשוט לא נתפסים ומופלאים. הוא נקרא בשם אש קודש על שם שיעורים שהוא היה נותן בתוך, בגטו ורשה, בתוך ה... תקופה של השמדת הגטו, והשיעורים נקראים בשם הזה, מכיוון שכל הזמן הוא לימד אותם איך לעבוד את השם באש של שמחה ובאש של התלהבות. ממש כך. באש של שמחה והתלהבות. אתה אומר לעצמך, זה שאתה לומד תורה בגטו, זה כבר לא נתפס. זה כשלעצמו לא נתפס. אבל נגיד, טוב, צדיק, יודע, ודיברת בהם, אפילו בשעת מיטה. טוב, אתה לומד תורה, תלמד תורה. ללמוד תורה בשמחה ובהתלהבות, ועוד לחנך את האנשים, דעו לכם שכשאדם צריך להתפלל וללמוד תורה, הכל באהבת את השם גדולה, בדביקות השם גדולה, בתוך התופת הזאת, זה הרי לא נתפס לגמרי. אבל זה מה שהוא חינך את, את התלמידים שלו, ועל זה על אותם את השיעורים שלו, ועל זה נקרא הספר שלו בשם אש קודש, שאדם מתפלל בדבקות, ולומד בדבקות, עובד את השם בדבקות, בתוך המציאות הזה לא נתפס. ועוד אחד המשפטים המפורסמים שלו, גם כן נאמר בתקופה הזאת, שכדאי ליהודי לבוא לעולם, והתגלגל פה 70 שנה, או כמה שכל ימי חייו, בשביל לעשות פעם אחת טובה ליהודי. כשאתה אומר את זה פה בארץ ישראל, בשנת תשפ"א, זה בסדר, לא חסר לך כלום, יש לך הכל, יש לך גם עודף. נו, מה אכפת לך להוציא מהכיס שעשר שקל, שקל או 100 שקל או 1,000 שקל, תתרומה לבן אדם, לא תהיה רעב אפילו יום אחד. אבל כשאנשים היו מצאים בגטו ורשה, או בכל גטו אחר, ושם האנשים האלה הם לחם צער ומים לחץ, ואם אין לאדם את הפרוסת לחם שלו, אז הוא מרגיש חולשה ורפיון כל היום, ולא יהיה לו מישהו אחר שימלא את חסרונו. ובמציאות הזאת שבו כל אחד דואג לעצמו, וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו, ללמד את האנשים לעשות חסד עם מישהו אחר, זה לא נתפס. זה בכלל דברים שלא יכולים להישמע באוזן. אבל כן, אדמור פיאסצנה, זה מה שהוא לימד, וזה מה שהוא גם עשה בעצמו. וגם שהייתה לו הזדמנות לברוח ולהתחבות בבית של הארכי בישוף שהיה שם, ולהינצל, הוא אמר, אני לא אעזוב את התלמידים שלי לבד לסבול את המצוקות של הגטו, ואני את נפשי הצלתי. זה פשוט מדהים ומפליא לשמוע שיש דברים כאלה בעולם. ממש באופן ניסי, כל הכתבים שלו, כל השיעורים שהוא נתן בתוך הגטו, נשמרו בתוך איזה קד, ומישהו מצא אותו, והביא אותו לארץ ישראל, ומזה הודפסו ספריו, ויש הרבה מאוד אנשים שחיים מתוך האש קודש שלו. יש אפילו יישוב שנקרא בשם אש קודש, אני פעם שאלתי את האנשים שם, למה קראתם ליישוב הזה בשם? אמרו לי, לא קראנו ליישוב הזה בשם. זה במקרה קרה. במקרה. מישהו, בנינו בתים, והתיישבנו שם באזור שילה, ובא איזה מישהו ושאל, איך קוראים למקום הזה? לא היה לו שם. אז מכיוון ש... אמרנו, תשמע, פה אנשים אוהבים לעבוד את השם באש קודש, אז הוא קרא למקום אש קודש וכך נדבק שמו. אז אני אספר לכם סיפור. סיפור אמיתי. יש יהודי בצפת, קוראים לו הרב עומדן חזיזה. יש לו מוסדות נקראים אש קודש. על שם האדמור מפיאסצנה. ופעם שאלתי, תגיד לי, איך, למה קראת למוסדות שלך בשם שלו? אומר לי, במקרה. מה זה? תספר לי, מה המקרה? אומר לי, תשמע, אני ביקשתי מאיזה בקשת בצפת, רשות, לעשות שם התוועדויות, להלהיב את הנוער באש קודש, שיתפעלו בהתלהבות, יקיימו מצוות בהתלהבות, שיעשו את הכל בהתלהבות של שמחה. ולא שמעתי לאדמור מפיאסצנה, ולא שמעתי על הספר שלו שנקרא, לא שמעתי, קראתי לזה, רציתי שילמדו באש קודש. והייתי עושה להם התוועדויות ומנגן להם. ומיום ליום הגיעו יותר ויותר אנשים, וכבר צר המקום מלהכיל, ואמרו לו, בקשת תקשיב, כבר אין פה מקום, תחפש לך מקום אחר. והנה אנחנו מוצאים את עצמנו, בחוץ, אין לנו מקום, מה נעשה? אז תמיד יש ככה איזה רגע של רפיון, ומישהו אמר לי, רגע, כבוד הרב, אם זרקו אותך מפה, בוא תחפש מקום יותר גדול, בוא ניקח את האולם הגדול של צפת. אמרתי, טוב, דיברתי איתם, אפשר לקבל את האולם, עושה שם התוועדות, אמרו לי בשמחה, תבוא ביום כזה וכזה. פרסמתי מודעות בכל העיר, חטא חשבן, אש קודש, עושים שירים וניגונים ועבודת השם בשמחה או באש קודש. אומר, בא אליי מישהו, אומר לי, הרב, אתה עושה את הלולה של האדמור מפי הסצנה? אמרתי לו, מי זה? אמר, סיפר לי מי האדמור מפי הסצנה. אמר לי, מה זה קשור? אמר לו, יש לו בחטא חשבן, הילולה. אמר לו, ואתה יודע איך קוראים לספרים שלו? אמר לו, קוראים להם אש קודש. וראיתי מודעות, חטא חשבן, אש קודש, אמרתי, בטח זה הילולה. אמר לו, לא התכוונתי בכלל. לא התכוונתי. התכוונו לעשות משהו של אש קודש בחטא חשבן. במקרה יצא ביום הילולה של האדמור בעל האש קודש. מקרה. כל אחד לבד מבין. מה זה צדיקים? הזורעים בדמעה ברינה יקצור. היהודי הזה שישב בתוך הגטו, והיה נראה כאילו כל הדברים שלו הלכו לריק, בסוף כל הגטו עלה בלהבות, הגרמנים הארורים שרפו את הכל באש, ולכאורה הכל נשרף, פתאום מתברר ששום דבר לא נשרף, אותה אש קודש, שהוא לימד תורה באש קודש, היא היום מבעירה הרבה לבבות. היא היום מבעירה, ממש מתקיים בו כי אתה השם באש יצאתה ובאש את העתיד לבנתה. אתה רואה שזה ממש מה שנאמר על רבי חנה בן תרדיון, ששרפו אותו באש, אז הוא אמר לביתו, מה את רואה, תלמידיו, מה אתם רואים? אנחנו רואים גבילים נשרפים, אבל האותיות אי אפשר לשרוף אותם. אז שרפו את גופו של האש קודש. את התורה שלו, מי שיכול לשרוף, להפך, דווקא התקיים בו, קום מצאי מתוך ההפיכה. מתוך השריפה הזאת היא ממש מתקיים בו, ובאש אתה עתיד לבנותה. ממש. וזה ממש מדהים לראות את הפלא הגדול הזה. זה מאוד מזכיר את הבנים שמחה, שגם כן הוא כתב את התורה שלו, בתוך השואה, ולא זכה, נהרג בשואה, אבל התורה שלו עד היום ממלאת אנשים שמחה. ממלאת אנשים, אז מדהים איזה יהודים קדושים יש לעם ישראל. שהקדוש ברוך הוא רואה את היהודים הקדושים האלה, שבתוך כל הגיהנום מלא אדמות שיצרו האירופאים, הגרמנים, הנאצים ועוזריהם, הם מצליחים להגיע למדרגות שהם הרבה למעלה משרפים ומלאכים. ומהכוח של הצדיקים המדהימים האלה, אנחנו היום זוכים לראות את ההתקיימות של הפסוק, הוא באש את העתיד לבנותה. יהיה רצון שנזכה כולנו להידבק באותה אש קודש של הצדיקים הגדולים האלה, המדהימים האלה, אמן ואמן. רבי חניה בן הקשה אומר,